בכמה מהנושאים שהעסיקו אותנו בשבועות האחרונים, מהביטחון בגבול הצפון ועד למונדיאל, רוסיה הייתה במוקד תשומת הלב. אבל האם הדומיננטיות הרוסית בסדר היום הבינלאומי כעת נובעת אך ורק משאיפתה להתבלט ולגלות מעורבות בזירות שונות, או שהעולם הוא שמפנה את אור הזרקורים לרוסיה כיוון שהוא זקוק לה כדי לפתור משברים וסכסוכים, בין היתר מלחמת האזרחים בסוריה והמצב המתוח בגבולה הצפוני של ישראל? אחד הביטויים הבולטים לפנייה לרוסיה הוא העלייה לרגל של מנהיגי מדינות לפגישות עם פוטין במהלך ימי המונדיאל, וכן הפסגה המתוקשרת בין טראמפ לפוטין בהלסינקי לאחר מכן. בנושאים האלה ועוד נרצה לשוחח עם צבי מגן, ראש תוכנית המחקר רוסיה במכון. שלום צבי.
שלום וברכה.
אז ראשית לסוגיה המרכזית שהצגתי בתחילת דבריי, מעמד רוסיה כיום, איך אתה מסביר אותו?
זה אחד הנושאים היותר סבוכים היום במערכת הבינלאומית. בלי ספק רוסיה זה הנושא המרכזי על האג'נדה הבינלאומית, סדר היום בינלאומי, והיא בעצם היריב המרכזי של ארצות הברית, של המערב, ככה המערב תופס אותה, ומכלול היחסים הבינלאומיים כולו סובב סביב, או חג סביב המערכת הזאת, זה צריך להבין. רוסיה עצמה תולדה של התפרקות ברית המועצות, של העולם ההוא של דו-קוטבי, דו-גושי, שהתפרק ואיננו, הפך להיות עולם חד-קוטבי, בהובלתה של ארצות הברית. למה חשוב לציין? כי בדיוק ככה הרוסים מציגים את זה ואומרים, זה לא בסדר. אנחנו רוצים עולם רב-קוטבי, multipolar world. העולם רב-קוטבי הזה אומר שיש כמה שחקנים חשובים, לא רק ארצות הברית, שהיא מעצמת על יחידה, ולנו יש מקום מכובד בתוך החבורה הזאת. על זה מקבלים קיתונות, משום שהמערב רואה ברוסיה איום, גורם בסופו של דבר חתרני, פרובלמטי, שיש לגמד אותו, לצמק, לשמור עליו, לפחות ככה הרוסים רואים את העניינים האלה. כל זה טוב ונכון עד שזה מגיע לפעילות פרקטית בשטח, ופעילות הזאת מסתכמת בעיני רוסים בכך שבעצם מערב, קרי נאטו, מערב אירופה וכולי, גוזלים מרוסיה את, נאמר, מדינות של ברית המועצות לשעבר, אזורים שבשליטה רוסית וכך הלאה, ומצרפים את זה לנאטו, ובכך בעצם מגמדים את רוסיה ודוחקים אותה לאיזושהי פינה, זה הרקע. זאת אומרת, יש פה עימות מתמשך. בתוך כך פוטין קבע מדיניות שהוא לא ייתן עוד לדבר לקרות. כל מי שינסה לברוח במרכאות למערב, לערוק, זה קזוס בל, זאת מלחמה. 2008 גיאורגיה ניסתה להצטרף לנאטו, קיבלה מלחמה, רוסיה פלשה, כבשה שטחים וכך הלאה, אותו דבר קרה לאוקראינה. אוקראינה ניסתה, עדיין מנסה להיות חלק ממערב, פוטין שוכף שם על הגדרות, לא נוטל לה, כבש את קרים, זאת אומרת חלק מאוקראינה, חולל בה מהומות, כולל מלחמת אזרחים בתוך אוקראינה, ויתרת מנופי הלחץ. כיפול יוצא, קיבל בחזרה מתקפת נגד בדמות סנקציות, ומזה 4 שנים רוסיה חיה תחת לחץ הסנקציות, ממודרת, מוקצת בתוך המערכת הבינלאומית, וזה מערכת היחסים. מתוך כך רוסיה מנסה לצאת איכשהו להידברות, לדיאלוג, להרגיע את העניינים, עדיין לשמור על מעמדה החשוב כפי שהיא תופסת אותו, ובכל זאת להתקדם כפרטנר שווה במערכת, ולא כמישהו שמתמודדים נגדו בעצם כל החשובים בעולם הזה, שזאת המציאות. במערב תופסים את רוסיה כיריב, כאיום, במיוחד החלק המזרחי של אירופה, שפעם היו ברית ורשה, הגוש הקומוניסטי, שהיום חברים בנאטו וחברים באיחוד אירופי, והם מתייחסים לרוסיה כאיום, לא נותנים לנאטו לשנות את המדיניות, דרך אגב בנושא זה, זה חלק מהאווירה הבינלאומית, ובתוך כך רוסיה מקבלת החלטה, הנה אנחנו מגיעים אליה, להיכנס למלחמת אזרחים בסוריה, כדי להסיט תשומת לב, כדי לעורר מהומה חדשה, כי רוסיה מתפרנסת ממשברים, זו שיטה האופרטיבית שלה לנהל מדיניות חוץ, כי אין לה מנופי השפעה יותר טובים, כמו שיש למשל לארצות הברית, וככזאת, אז היא כבטה על ידי התערבותה בענייני סוריה, ואיסוף איזה שהם נכסים, היא תוכל איכשהו לגרור את המערב להידברות, ולכן היא בסוריה, הנה שם אנחנו מתחילים את הסיפור הסורי.
כן, ואם נתמקד בדרום סוריה, שם מתנהל המבצע הגדול של רוסיה, אסד והחברים הנוספים בקואליציה, שכוללת גם את איראן, נזכיר, מבצע השתלטות מתקדם בקצב מהיר מאוד. אסד והצבא שלו נמצאים שם על הקרקע, אבל ניהול המסע ומתן עם ארגוני המורדים מתבצע ישירות על ידי רוסיה.
זה לא
גם,
נמצא, כן.
גם
זה
השיחות לא... על סידורי הביטחון בגבול הגולן
זה לא, זה לא דרום סוריה, זה כבר קיים שלוש שנים. מ-2015, שרוסיה נכנסה לסוריה, זאת הייתה הדרך שהיא ניהלה את העניינים. היא ניסתה וכיפתה לעשות את זה מהר מאוד, תוך כמה חודשים, ולא צלחה, להביא את כל המורדים לשולחן הדיונים בהובלתה. זה הרווח שלה, ההישג שלה, שהיא תצליח לששבן, מה שנקרא, או להוביל איזשהו תהליך פנים סורי להסכמה, להסדרה, מה שאנחנו קוראים היום, וכפועל יוצא, היא זאת שקבלת את הסטטוס הראוי, וכפועל יוצא תוכל להשתמש בסטטוס הזה בזירה הבינלאומית. לא צלחה. היא ניסתה, בחלק מהמקרים היא הצליחה, השתמשה בכוח צבאי מוגבל אמנם שהביאה לסוריה כדי בעצם לגרור בכוח את המורדים בכל מיני אזורים שונים ומשונים בסוריה לשולחן הדיונים, בחלק מהמקרים הצליחה, בחלק, ברוב המקרים בינתיים לא הצליחה, זה פן אחד. הפרטנר שלה לכל הנושא הזה זאת איראן, שהיא הגיעה לשם לפני רוסיה, וביחד הם כך או אחרת ניהלו את מלחמת האזרחים בסוריה, איראן על הקרקע, רוסיה בסיוע אווירי, ונכון לעכשיו זו המציאות. לאחרונה הגיעה רוסיה למציאות של בעצם מלחמת אזרחים מתקרבת לסופה, כי רוב האזורים כך או אחרת איכשהו תוהרו מהמורדים. זאת אומרת, עדיין נוטו דרום סוריה, איבלי לצפון וכו' וכו', טורקיה התערבה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בסיסית, רוסיה רוצה יחד עם אסד לגמור את הנושא הזה במהירות, והיא מתקשה משום שמישהו מפריע לה. להחלטה של רוסיה, מי שמפריע לה זה ארצות הברית, שפועלת בקרב המורדים, המתנגדים, אופוזיציונרים לסוגיהם, כדי בסופו של דבר למנוע מהם ללכת לשולחן הדיונים ולמנוע מרוסיה את ההישג, ופחות מהישג היא לא יכולה לצאת משם. היא חייבת את ההישג הזה של סיום מלחמה, ולכן היא תקועה בבוץ הסורי לפי התיאוריה הזאת. דרום סוריה זה ניסיון בסופו של דבר להשתלט על מחוז אחד מהאחרונים שנותרו, על מחוז המורדים, ופה נכנסת לתמונה הסוגיה האיראנית, כי איראן בסופו של דבר משלב מסוים ואילך מפריע לרוסיה, איראן, כמו שרוסיה מפריעה לאיראן, כמו שכל אחד רוצה את סוריה כולה לעצמה. ורוסיה בנושא זה משתמשת בהחלט בכלים אקטיביים, הייתי אומר, היא פועלת מול אסד כדי בסופו של דבר שיבחר צד והוא נגרר לתמוך ברוסים ולא באיראנים, ככה אני מבין את העניין. רוסיה מנסה למנוע מהאיראנים להשתלט או לבנות איזושהי שליטה על אסד והממשל שלו, והיא זאת שעשתה את זה. וזה את איראן כרגע הצידה, איראן עוד לא קונה את זה עד הסוף, היא פועלת במישורים משלה, אבל זו התמודדות אחת שאנחנו עוקבים אחריה די הרבה זמן, כבר פן אחד. פן אחר הוא ישראל, הנה אנחנו נכנסים לתמונה. ישראל מרגע הראשון של כניסה לאזור של רוסיה, היוותה אתגר, משום שיש לה כוח היזק משמעותי ביותר. היא יכולה בכל רגע נתון להפריע לכל אחד בסוריה להשיג את יעדו, גם לאסד, גם לאיראנים וגם לרוסים עצמם, על ידי כל מיני מעורבויות, התערבויות וכו'. רוסיה נדרשה להגיע לבנות עם ישראל והיא עשתה את זה. ישראל שיתפה פעולה ובהסדר שהוא פחות או יותר נשמע כמו ישראל לבקשתה שרוסיה הבטיחה לניטרליות. ישראל לא מתערבת, כלומר לא פועלת נגד אסד, והיא לא עושה את זה כל שלושת השנים, כולל עכשיו בדרום סוריה. ישראל כן פועלת נגד איראן, באופן אקטיבי, בלי לשאול את הרוסים. זאת אומרת, יש תיאום ביניהם ובין זה שרוסיה מעודכנת, ויש קו חם בין הרוסים בסוריה לבין כוחותינו פה בארץ, אבל ישראל די עצמאית בנושא הזה, והיא מקדמת את יעדי הביטחונים כפי שמבינה, קרי מונעת מאיראן להתבסס בסוריה. זה פן הזה. רוסיה נכנסה עכשיו לדרום סוריה, חד משמעית ללא איראנים, למרות שיש הרבה קולות ושמועות שאיראנים הסתננו לתוך השטח במסווה זה או אחר, בסדר? אבל לא כמערכת, נאמר, מאורגנת ומסודרת. זה הסיפור הדרום סורי. נכון לעכשיו, כל זה מתנהל באישורה של ישראל ככל הנה, ככל מה שנקרא ידוע לנו. לנו, הכוונה, ישראל ודאי יודעת מה היא עושה או לא עושה, אבל הכוונה היא שבסופו של דבר ישראל כן נתנה את ההסכמה שהיא לא תפגע באסד, תאפשר לו את מה שהיא מאפשרת לו, ואז אנחנו מגיעים להלסינקי.
כן, אז בעניין הזה רציתי לשאול אותך, אגב הדברים ששמענו בפסגה מפי פוטין עצמו, בעניין חזרת המצב לסידורי הביטחון של הסכמי הפרדת הכוחות ב-1974, מה המשמעות של זה בפועל? האם אלה רק דיבורים ומחוות דיפלומטיות, או שיש לזה תוקף ממשי לדעתך?
טוב, הלסינקי חייב מילה שתיים לגבי זה, זה אחד מוקדי הרעש העיקרים היום בעולם. כל העולם דן בנושא הלסינקי, בנושא מפגש פוטין-טראמפ, כאשר הדגש הוא כמובן בענייני הפנימים של ארצות הברית. על זה כולם מדברים. מעט מאוד מדברים על בעצם מה הוא עוסק בשטח, בסוריה וכו', אבל הרקע לכל המפגש הזה הוא בסופו של דבר סוריה, כפי שאני מבין את העניין. האמריקנים פעלו בצורה די אינטנסיבית כדי שבסופו של דבר רוסיה תיתקע בסוריה, ורוסיה התחננה לדיאלוג. שלא קיבלה אותו 4 שנים, עכשיו היא קיבלה אותו, כנראה בתמורה למשהו. מה העסקה הגדולה שדובר עליה, שתהיינה החלפות בין נושא איראני בסוריה ונושא סנקציות באוקראינה, זה נושא שדובר. מה יצא מזה בפועל? כרגע אף אחד לא יודע, זה לא פורסם באופן מלא, לכן חשוב לציין את זה, כי הנה מה כן פורסם ומה נאמר. ככל הנראה, נושא איראני, באזור הגבול הישראלי הוסדר. הרוסים אמרו שהם דאגו לביטחונה של ישראל, מזה אני מבין, הם דואגים לביטחונה של ישראל, תרשה לי. אבל ברגע שמוזכרת ישראל, זה כדי לא לומר מילה מפורשת איראן. לעומת זאת, פוטין כן אמר מילה מפורשת איראן, ברעיון נפרד אתמול. כן? שהוא אמר, כן, אנחנו תיאמנו את זה עם האיראנים. זאת אומרת, מזה אני למד לדעת שיש נושא של הבנות או הפעלת לחצים על האיראנים כדי שיוזזו מהאזור הדרומי של סוריה. זה דרום סוריה. מבחינה הזאת, מה קיבלו הרוסים בתמורה? לא ידוע, לא פורסם. אני מנחש שלא קיבלו בנתם את מבוקשם, קרי את מה שנקרא ויתור על הסנקציות, הריכוך הסנקציות, וזאת כי טראמפ לא יכול לספק את זה. הוא לא יכול לספק, כי יש עליו לחץ קשה מאוד, גם בבית, כפי ששמענו וראינו לאחרונה, בימים האלה, וגם באירופה, שלא מוכנה לשתף פעולה, בנושאים האלה של ויתורים לרוסיה. ולכן יש שם מאבקי כוח קשים מאוד בין טראמפ לבני ביתו, מה שנקרא, שמונעים ממנו להגיע להסדרות עם הרוסים. זה פשוט תמונת המצב. ותוך כך אני מניח שטראמפ הסביר לפוטין ש... תסתפק בינתיים בעצם קיום המפגש. את פוטין להערכתי זה כן מספק, משום שממצב של בידוד בינלאומי, ממצב של אי הכרה, הוא קיבל לגיטימציה והוא קיבל תחילת הדיאלוג. מה הוא יקבל בהמשך? אז אם יש דיאלוג, אז יהיה גם המשך. אז אני מניח שכך או אחרת יגיעו מתישהו בעתיד להבנות. פוטין שמר קלפים קרוב לכזה, לא ויתר כנראה על הנושא האיראני, חוץ מאזור הדרום סורי, ולכן הוא לא תומך ביציאה מה שנקרא עסקה גרעינית האיראנית ועוד כאלה דברים, הוא שומר את זה גם כן עדיין להמשך מסע ומתן ככל הנראה, הנושא הזה מונח בצד. אבל מה שקרה שמבחינת רוסיה, ארצות הברית, יש התנעת תהליך של דיאלוג, טראמפ הצליח להסתבך אצלו בבית, כי הנושא נוצל, כפי שהוא מנוצל מזה שנה וחצי לפחות, כן, בנושא טראמפ במישור הפוליטי האמריקני, כאשר הנושא המרכזי הוא אנטי-רוסי בסופו של דבר, לצדק או לא, אנחנו מהצד, זאת אומרת, אנחנו ישראלים. אנחנו במגרש שלנו, האזורי, כך או אחרת, התהליך הוא חיובי אחרי הכל. כי אם מסלקים את האיראנים, אז בוודאי שאנחנו מורווחים. אם יש איזשהו סדר פנימי בסוריה, ואנחנו צד בו, במובן הזה שאנחנו מכתבים תנאים כאלה ואחרים, ומתחשבים בדעתנו, אז אנחנו כן מורווחים. מה יקרה בין טראמפ לפוטין במגרש העולמי, ימים יגידו, כן.
נעבור לסיום ברשותך למצד המנהיגים שעלו לרגל לרוסיה, להיפגש עם פוטין בזמן המונדיאל. איך אתה מעריך את המפגשים האלה? האם זה סוג של ניסיון לחזר אחריו, או שיש כאן בעצם רק עניין של מחווה ספורטיבית ותו לא?
יש את כל הסוגים גם יחד. יש כאלה שהגיעו כי יש מונדיאל, ולכן כל המצלמות בעולם מכוונות לטריבונות, מה שנקרא, ליציע, ולכן למה לא להופיע? אם זה נשיאת קרואטיה המעניינת, ואם זה נשיא צרפת, וכאלה, אין להם משהו מיוחד כרגע עם פוטין, ואין להם שום בעיה לפגוש אותו בהזדמנויות אחרות, אבל למה לא? זה חשיפה עצמית בסופו של דבר, כי זה אירוע בינלאומי חשוב. יש כאלה שבאו לנצל את ההזדמנות ולדבר או לקדם את האינטרסים שלהם מפוטין, איך אני אזכיר את בני האזור שלנו, אבל היו כמעט כל אחד מהאזור, היה
יורש
היצר הסעודי כמובן, היה אבו מאזן, היו כל מיני כאלה חבר'ה מהסוג הזה שגם הוזמנו לצורך קידום אינטרסים הדדיים, נקרא לזה, או רוסים, והיו גם מישהו כמו נתניהו שהוזמן לאותו מעמד. לקדם או לתאם בדיוק את מה שדיברנו עליו קודם, כלומר לתאם את המפגש הזה בהלסינקי וכולי וכולי, זה פעם התשיעית כבר נפגשים, אבל כל הנושא הזה זו הזדמנות טובה למפגשים מהסוג שאו פוטו אופ או מצד אחד, או שזו הזדמנות לקדם וכך הלאה של הפגנות כוונות. למשל, אם פוטין מראה את נתניהו לצידו, זה מסר. לא רק לנתניהו, זה מסר לאיראנים, זה מסר לכל מיני שחקנים אחרים, שהוא זה שמנהל את העניינים. לכן זה מה שנקרא כלי פוליטי. אם יש מישהו שרוצה להראות את עצמו ליד פוטין, ולאו דווקא מתומכיו המובהקים, אבל זה שהוא נמצא, אז הוא מעביר מסרים, שהנה אני חשוב, מדברים איתי, אני פה, אולי הוא הזמין אותי, אולי יש לנו על מה לדבר. זה בעצם המשחק הפוליטי הלא חדש. כשלעצמו אני לא מניח שמישהו שם מתעניין בכדורגל, אבל זה סיפור נפרד. מה שחשוב פה להזכיר זה את אבו מאזן, משום שזה שהוא היה שם, ובמקביל פוטין גם דיבר עם הנייה בעזה, ובעוד כאלה דברים, זה משקף את הנושא שבוודאות עלה במפגש, אנחנו לא יודעים עדיין מה שם נדון וסוכם עם האמריקנים, אבל הנושא הפלסטיני עלה, רוצים להשתתף בתהליך המדיני שהאמריקנים מנסים להוביל עכשיו, ועושים מזמן מתעניינים בנושא הפלסטיני, כי זה נותן להם את נקודות הזכות שלהם, כך שגם הנושא הזה נוסע וקודם, ואני לא יודע על מה דובר גם עם נתניהו בנושא הזה, אבל אני מניח שהנושא הוזכר. נתניהו לא הסכים להיפגש עם אבו מאזן כפי שפוטין היה רוצה לעשות את השואו הזה, עד כמה שאני מנחש, אמר שהוא מגיע יותר מדי מוקדם, מוכר מדי, אבל הנושא ישנו על פרק. זה פשוט מנוצר לדברים כאלה. זה פחות או יותר התמונה.
תודה רבה, צבי.